שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב ופורים שמח, פורים קטן שמח לכל הציבור בארץ ובעולם. אנחנו היום נשוחח על הקשר שקשור לפורים, הנושא של ביגוד, וגם ההקשר של האירועים בחתונות שהתרחשו ועלינו ללמוד מוסר השכל. שתי האסונות שקרו השבוע בחתונות שהשביתו שמחה והשביתו ממש, אפשר לומר, מחול לאבל. יהיו הדברים האלה מוקדשים לטובת רפואתו השלמה של אותו חתן בין ה-34 שסוף סוף הגיע ליום חופתו ועדיין מוקדם ומונשם בבית חולים תל השומר במצב שצריך המון תפילות באמת אמיתיות. וכל המשפחה שלו והקלה רצה מיד בסמלת הקלה ליד החתן שאיבד את הכרתו כתוצאה מאותה הרמה אל גובה ופעולה לא אחראית. יש מי שהגדיר רוצח בשוגג, יש מי שהגדיר רוצח ברמה אחרת, אבל פעולה של רצח באמצע חתונה, גם שוגג נידון כאחריות לא פשוטה על כל מיני גורמים. ואותו חתן, אנחנו מתפללים לשלומו, איתי בן אהובה, איתי בן אהובה, אתה בעל תשובה מישיבה בתל אביב, עשה דרך והגיע סוף סוף ליומו הגדול. משום מה מישהו חשב שיש לכל אדם שיווי משקל במשטח של פלטה של שולחן בגובה של 3 מטר, כשזה מרים מימין וזה מרים משמאל, ותזמורת וכמובן השתוללות רבתי. לא נעים לדבר על זה, אבל האווירה הזו היא לא מה שאנחנו מבקשים בחתונות, ואולי כאן הבורא מאותת לנו, משום שזה קרה יומים ספורים לאחר 7 פצועים שיצאו מאולמי כתר הרימון, בשוב נפצים, שוב שמחה כביכול, ההוללות במיטבה, השיגעון במיטבו, תחת מעטה של מצווה, מעטה של שמחת חתן וקלה. כמה נפלנו, כמה הידרדרנו, לאן הגיעו כל ההשתלולויות, השיגונות, התזמורות שמלעיטות את האווירה ושרים למעלה, 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 והחוסים בצלע למעלה הזה מרימים ומרימים, מי יודע לאן הם מביאים את החתן. כולנו מתפללים שיחזור על הקרקע ולא יאמלל את אלמנתו הצעירה, שלא תהיה אלמנה חס ושלום. אנחנו רואים בזה איתות שמימי שוב על הנושא של החתונות המזעזעות שלא מאפשרות שמחת אמת ונשלטות בידי קבוצת צעירים שחושבים, ואולי אפילו כמה שדרנים חשבו כך, שהם באים להתפרק. רק צריך לשים גבול להתפרקות. הטעות המזעזעת של אותו שדרן, כן, הוא בא להתפרק, אבל צריך לשים מה שנקרא קווים אדומים. הרב הולבה יקרנו בזמנו את ה... דברים שלו בספרו עלי שור, שמי שחושב שכשבא לחתונה הוא בא להתפרק, עדיף שלא יבוא, ופשוט הוא לא מבין מה זה הכנסת תורה, הכנסת ספר תורה, בניין בית מקדש שיש בכל הקמת בית יהודי. ומי שמתייחס לחתונה כהקמה של בית מקדש מעט, משום ששכינה שורה בתוך הבית, ברור שלא יבוא להשתגע שם, לא לעשות אישונים ודברים חמורים, לא להשתכר ולהבין שהוא רוקד לכבוד בורא העולם. כמו שאומרים בשם החזון איש והרב אלחנן וסרמן, כיצד מרקדים לפני הקלה, והתשובה היא קלה נאה וחסודה. מרקדין, והתשובה היא אמירה, משום שיסוד השמחה בחתונה היא בעצם אמירה, שמחת החתן, לשמח את החתן בדברים. ראיתי איזושהי רעיון קצר עם מורינו הגאון הרב יצחק זילברשטיין לאור הזעזועים האלה שקרו, עוד לפני שקרה האסון הזה עם איתי בן אהובה, לאור הנפצים האלה באולמי כתר הרימון, רק לחשוב, אני מציע לכל מאזין ומאזינה, לדמיין את המראה הזה של אמצע חתונה, חתן נופל, קלה צווחת צווחות אימים, ההורים שלו, וכל אחד עץ רץ ובורח לביתו, והכל מתקפל, ואמבולנסים בשטח, מי שראה את המחזה בכניסה לאולמי כתר הרימון בבני מרק, או באולמי מודיעין, בעיר מודיעין, באולם ההוא שבו איבד את הכרתו בפגיעת ראש לאחר שהוא נחת אחורה ישר אל גולגלתו, כשהוא עשה תרגילים בשיווי משקל כתוצאה מאיבוד חושים, כתוצאה מאי מחשבה של פעולה שלצערנו קורית המון, והמקרים שבהם אנשים שוברים ידיים ורגליים, זה לא מובא לתקשורת ולא מובא למדורים שבהם מיידים את הציבור. אבל זה קורה לצערנו, כפי שנדברנו עם בעלי מנגנים, וגם אנשים שהם בעלי אולמות, לא אחת ולא שתיים ולא עשר ולא עשרים. רק בסייעת הדשמיא זה נגמר יותר בזול, כביכול. הגיע הזמן לעשות סדר בכל עולם החתונות, ולהחזיר את הרע ליושנה. היו תקופות שהיה דרשות, שיעורים, ודברים של החתן בסעודה, של זוכר שדיברו על כך שיהיה בריא הגאון רבי מרדכי, ברוך מרדכי אזרחי, כל יום כולל בחתונה דיבורים של שמחה מראשי הישיבות, החתן עצמו נעם ודרש בדברי תורה. הרגישו שמקימים פה בית מקדש מעט והולכת שכינה להיות שורה פה. היו דיבורים של איזשהו בגמרא מבואר, כפי שהרב זילברשטיין סיפר שם, דברי תורה שמשולבים בדברי שמחה, זה רומם את הציבור וזה הכניס שמחה בלב כולם ובעיקר אצל החתן. וכאן מדובר בהשתוללות של פופ וג'אז ובסים ברמה הגבוהה ביותר, של כל מיני הגברות, סאונדים, ומה יעשה הבן ולא יחטא ברגע שמקפיצים אותו. ויפה אמר יושב ראש איגוד העולמות, ששמעתי שהוא נשאל מה דעתו באסונות האלה, הוא אומר, לצערו הרב הוא חייב לומר להם בפנים, לא מעט השמים פה בעלי התזמורות שמשלהבים את הרוחות וגורמים לשירים כמו הלמעלה למעלה הזה לרמוז לאנשים, הנה תשתוללו יותר חזק, תרימו אותו יותר חזק. עם כל זה שאנחנו שומעים קולות עכשיו שחלק מהם אומר שליבו רוטט כשהוא רואה את ה חתן מצפה שיסתיים הסיוט הזה וכבר יורידו אותו מלמעלה, אבל מה לעשות, הוא צריך לשלם מיסים לחברה, מיסים לנוהגים המשונים האלה, כמו שעל זה ראוי לומר מנהג אותיות גיהנום, כפי שאמרו רבותינו על מנהגים משונים, שמנהג אותיות מם, נון, היי, גימל, זה אותיות גיהנום, גי, היי, גימל, היי, נון, מם. והצירוף הזה, התזמון הזה של שני מקרים סמוכים זה לזה, בא להוטט לנו, תעשו חשבון נפש על החתונות שלכם, חבר'ה. זה לא חתונה, זה הופעה במועדון דיסקוטקי. אין לזה שום קשר, להפך. לוקחים את הפסוקים, לוקחים את המילים הקדשות, ומחללים אותם כדי להלהיט את היצרים ולהקפיץ את הרגליים, כמו שאותו משגיח קדוש בא לחתונה וראה מה קורה שם. הוא לא רצה להצטרף לריקודים, אמר, אני לא רואה פה שום לבבות מתרוממים, אני רואה פה רגליים מקפצות. אצלם לא היה שום הבדל בין אם היו מקפצים לאור המילים משיח, 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 לבין המילים אבטיח, אבטיח, אבטיח. וגם עכברים במעבדה שהיו משמיעים להם את המקצבים המזעזעים האלה שבאו מעולם הקושים של הפופ והרוק, היו מקפצים באותה רמה. אין פה שיר הוא לא, זמרו לא, לא שרים כאן לכבוד השם יתברך ולא מזמרים לא. יש פה קיפוצים, כמו שאמר אותו מתופף לרב חיים בנט שליטה, שכבר למעלה מ-50 שנה בקי במוזיקה וגם יצר שירים לא מעטים שבאמת מרוממים את הנפש, שאותו מתופף חילוני אמר לו, אני כבר לא בא לחתונות האלה, למרות שלפעמים כשהיה חסר מתופף חרדי, היו קוראים לו, משום שכשאתה ניגנת ואנשים דומים אליך, זה היה אצלי חוויה אדירה שבלילה לא יכלתי להירדם מרוב רוממות הרוח מהשמחת אמת שראיתי אצל הקהל שלכם בעולם התורה בירושלים ובבני ברק. אבל אומר אותו מתופף, לצערי הרב, בשנים האחרונות, אני מוזמן, אני רואה שם בעצם מה שקורה אצלנו במועדונים בתל אביב, אין שום הבדל, שום דבר לא משך אותי לבוא לשם, אני בא למקור ולא לחיקוי, כל מה שקורה אצלנו מגיע אליכם לאחר שנתיים שלוש. הדבר הזה מאוד מעציב וגורם לכך שיש צורך, והדברים נעשים כרגע במאמץ גדול לעשות חשבון נפש בעולם החתונות שלנו, ולהחזיר עטרה ליושנה כמו אותם קהילות קדושות שעדיין קיימות היום, שיש בהם חתונות סולידיות. איך אמר אותו בעל תזמורת, בעל מומחיות במוזיקה, מדוע הם עושים את הווליום בצורה רצחנית וצרכנית כל כך? משום שאין להם מה למכור, המוזיקה שלהם היא ריקה מתוכן, היא בנויה על רעשים, היא בנויה על רעש, על צרמוניה, וזה מקפיץ את האנשים כמו שזה מקפיץ עכברים במעבדה. אבל ברגע שיש מוזיקה אמיתית, יש בשר ודגים במוזיקה, יש מה לאכול, יש מה לשמוע, אין צורך להגביר ווליומים ולהפעיל סאונדים וכל מיני טריקים וקומבינות שיש בעולם ההגברה. יש שיר אמיתי והוא מרומם את הלבבות של האנשים, אין צורך לצרוח צווחות אימים ולהוציא את היצרים האפלים ביותר החוצה. וזה קורה הן בעזרת נשים והן בעזרת גברים, וזה גם גורם לערבובים כתוצאה מאותם כוחות נמוכים שפועלים, ואין צורך להרחיב כאן. הגיע הזמן שאבא ואמא ייקחו את הפיקוד ליד, הם משלמים את החתונה, הם משלמים את התזמורת, ולפני כן יעמדו מול הזמר, מול הבעל התזמורת, והרבה לפני החתונה יארגנו רשימת שירים. הנה הטור של הרשימה של השירים השקטים בשעה שאנחנו סועדים את סעודת המצווה. הנה רשימת השירים השמחים בשעה שרוקדים, ולא תזוזו מהרשימה הזו כמלוא הנימה. אני מזמין מוצר, אם המוצר הוא כפי הזמנתי, תקבלו את ממונכם ושכרכם. לא תקבלו, לא תיתנו לי את המוצר שהזמנתי ותספרו סיפורים שהבחורים רוצים פה ורוצים שם. אני לא משלם, חוזה חתום עם בעל התזמורת, משום שהניגונים והנגינה היא בעצם השתלטה והיא מוליכה את הטון המרכזי בחתונה, והיא קובעת את הצוויון של האירוע, כמו שאותו חתן כתב למשגיח הזה, ואומר לו לאחר תקופה מנישואיו, זמן קצר אחרי חתונתו, כשהוא בא להודות לו על כך שהמשגיח הגיע לחתונה ולא ראה שם שמחת הקמת בית מקדש מעט, או שמחת תורה, שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום, בלא שמחה. הוא ראה שם פשוט דיסקוטק אמיתי, בכל מועדון שנמצא בפריז או בתל אביב, וקיפוצים, וכל הנלווה לזה. ולכן הוא עצר את החתונה בזה שהוא נטל את הטקע מהשקע של האמפליפייר של ההגברה שם, וניתק אותו ממקורו, ולפתע נהיה שקט מוחלט בחתונה, ואותו משגיח רוחני דפק על השולחן, ואמר, זה לא מועדון ביפו, זה כאן שמחת מצווה, וציטט את הרבול בבעלי שור, שיש להתכונן לה כמו שמתכוננים לתפילה ולתענית של יום כיפור. מתן תורה זה הסמל של החתונה, בורא מתברך בחינת חתן ועם ישראל בחינת קלה, ויש פה קידושין, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. כך לא נראות שמחה יהודית, זה שמחה של מאזיני רדיו, שמקבלים פופ ורוק אנד רול וג'אז, ומשתמשים בפסוקים כדי לחלל אותם וכביכול להשתמש בהם כמקפצה לטהר את השרץ. לא יהיה ניתן לתאר את השרץ בשום אופן שבעולם. שרץ נשאר שרץ, גם אם מטבילים אותו במקווה. להבין, השרץ עצמו נשאר שרץ. ואז הוא נהיה דרמה שם בחתונה, הפכה להיות ככה איזו הפסקה של 5 דקות. הבעל התזמורת אמר את אותו תירוץ, אני דווקא הרגשתי שהחתונה מדרדרת פה לתהום, אבל מה לעשות שהבחורים ריקים מתוכן, אומרים לי בשם החתן, שהחתן רוצה את השיר הזה, ואת השיר הזה, וכל אחד מדבר מזה מיצרו וזה מיצריו. וכמובן הוא חידש את השירה בצורה ראויה, חלקה בריקוד, חלקה בישיבה מול שולחנו, ליד שולחנות. זה נמשך על חשבונות של המשגיח עוד למעלה משעה וחצי. משום ששם לא הייתה בעיה עם שכנים, זה היה מקום תעשייתי, האולם שכן במקום תעשייתי, ואכן החתונה הפכה את אורה ממועדון תל אביבי לשמחת תורה. והחתן והכלה כתבו מכתב לאותו משגיח, כמה זמן לאחר החתונה, לא נשכח לך כבוד הרב המשגיח הרוחני של הישיבה של בעלי, לא נשכח לך את ההצלה שהצלת את יומנו הראשון בנישואינו. ממש ספינת הנישואין הלכה למקום מזעזע והפכה להיות מועדון ריקודי מזעזע עם מרכיבים מזעזעים של אורות מהבהבים שיש בכל מיני מועדונים בניו יורק ובפריז, כל מיני אשנים ואישונים ושתיות ואלכוהוליזם, כל התסמינים הנלווים להתפרקות קולקטיבית של צעירים וגם צעירות. תודה רבה לך שהרמת אותנו מתביעה במצולות, והיום הראשון של הבית הקדוש שלנו ניצל והתחיל ברגל ימין, משום שאנחנו יודעים את מה שכתוב במשלי, טוב אחרית דבר מי ראשיתו. טוב אחרית דבר, זה נאמר על נישואים גם כן, הסוף שהם חיים יחד את כל השנים, אותו זוג, האחרית של הזוגיות הזו טובה, רק אם היא יונקת מראשית טובה. טוב אחרית דבר מי ראשיתו. ואתה הצלת לנו את המציאות של השמחה של הקמת הבית הזה, כדי שזה יהיה בשורשים של יראת השם תאורה, ואז כשהיא תאורה באמת, עומדת לעד. לא נשכח לך את החסד, תבורך מפי עליון. הדבר הזה ראוי לתזכורת בתקופה הזו, שיש אנשים שחושבים ומייבאים לנו את ההוללות החילונית והגויה באמצעות פיצוצים, נפצים, זה מביא שמחה. אני שואל, זה שמחה יהודית? כשהייתה חתונה של ביתו של רבן גמליאל, הביאו נפצים להבין, הביאו שם כל מיני תרגילי סכנה של אש, להרים אדם ולהרים אותו אל על. מה, כל אחד הוא אטלט? כל בחור ישיבה הוא עבר אימוני כושר שעות כל יום כדי להחזיק מעמד במצב של שיווי משקל בגובה של 3 מטר? מאיפה הגענו למצב כזה? רק זה גורם לך שמחה. זה לא בכלל בכביש שמוביל לשמחה. זו השתוללות ופריקת יצרים, וכמו שאותו שדרן אמר, זה, הם באים לחתונה כדי להתפרק, אבל צריך לשים גבולות. כבודו, הם לא באים כדי להתפרק, הם באים לקיים מצוות עשה של הכנסת כלה, לשמח חתן וכלה, לבנות בית מקדש מעט. אין צורך לשים שום גבולות, פשוט באים לכתובת אחרת לגמרי. כשבאים לשמחה אמיתית, לא צריך לשים גבולות, באים לשמחת מצווה, וברור שזה יוביל רק לרוממות הנפש. יונה בן אמיתי היה יהודי פשוט מן השורה, והפך להיות נביא השם בגלל שמחת בית השואבה. הוא הגיע לשמחת בית השואבה בריקודים עם התזמורת של שירת הלווים בבית המקדש, אומרים חז"ל, יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה, ושם שרתה עליו רוח הקודש, והוא נהיה נביא השם. הדבר הזה הוא המתכון שלנו להתרוממות. זה יכול לגרום לרצף של מצווה גוררת מצווה, ולא הצורות שאנחנו יודעים היום. והמקומות שכתוצאה מהגירויים הללו ומההשתוללות הזו, זה מביא גם לפריצות שקשה לדבר עליה ברבים, מביא לכל מיני תערובות, מביא לצורות שונות של הרמת חתן וכלה ולהעיף חפצים מזה על זה. זה ממש לא מוסיף יראת שמיים, לא לבנים ולא לבנות שם, כשמרימים את הכלה אל על ומרימים את החתן אל על וזורקים זה על זה כל מיני דברים. זה לא, הייתי אומר, מוסיף הרבה יראת השם לבחור שבא עכשיו מלימוד השס והגמרה ומסילת הישרים ורואה התקודדות כזו בין החתן לכלה. פשוט התבלבלו פה כתוצאה מהאווירה אינטרנטית, אווירה חילונית שיש באוויר של לצערנו מיליוני אחים טועים, וכתוצאה מכל מערכת הסלולר, הלוויין, הכבלים, הסיבים האופטיים, חודרים עלינו מה שנקרא טיפות של מבול אל התיבת נוח שלנו, וממילא התוצאות הן בהתאם. וזה מוביל אותנו לנושא השני, הדברים האלה שנקווה יהיו לטובת רפואתו, הלוואי שיוכל לחזור איתי בן אהובה אל משפחתו החדשה, שטרם הספיק אפילו לסיים את חתונתו, ויקים בית, ויהיה אפשר אולי להביא אותו, לראיין אותו, לשמוע אותו, וללמוד ממנו את ההרגשות האמיתיות, ואולי כאן הבורא נתן את השוק החשמלי, להחזיר את הדופק הסדיר של העם היהודי בשמחותיו אל קצבו האמיתי, ולא לפרפורים המזעזעים שאנחנו חווים בזמננו. מזה מוביל אותנו לנושא המרכזי השני של הבגדים, הביגוד, בגדי הכהונה, כך קראנו על זה עכשיו בפרשת תצווה. בגדים לכבוד ולתפארת. והיו, כך כתוב בפסוק, בגדי קודש לכבוד ולתפארת. יש כאן דבר מעניין. עד כדי כך, הנושא של בגדים הוא חשוב, שחזל אומרים שכהן שלא לובש את הבגדים, הוא לא נידון ככהן. חזל דורשים בגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. כלומר, צורת כהן, זה גמרא במסכת זבחים בדף י"ח, עצם המציאות של צורת כהן שמשרת את בורא העולם, זה כשיש לו את המערכת הזאת של הבגדים, ואז הוא יכול לבצע את עבודת השם כתקנה, כצורתה. הם מכבדים את המעמד, את עצמו, את בורא העולם, והיו בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. לכבוד ולתפארת, נאמר על הבגדים של הכהונה, שהבגדים הללו מחפרים, לדוגמה מעיל עם הפעמונים והרימונים של הכהן הגדול, מחפר על לשון הרע. ציץ, יש לו מין ציץ על מצחו. קודש להשם כתוב שם, מחפר על אבונות אחרים שקשורים למקדש וקודשיו, וכן על עניינים שקשורים לשפיחות דמים, כל מיני עניינים של בגד, שכל בגד מחפר על משהו. מה קרה? מדוע? מה יש כאן בבגד הזה שהוא כל כך מרכזי וחשוב? הייתי רוצה להסביר כאן משהו מזווית נוספת חדשה אולי לאי מי מהשומעים. המילה בגד שורשה במילה בגידה. מה הקשר בין בגד לבגידה? המילה מעיל שורשה במילה מעילה. ומעלה מעל בהשם. מה הקשר? מדוע בגדים קשורים לבגידות, למעילות, לדברים לא סימפתיים? מה פשר הדבר? התשובה היא, משום שעצם הצורך בבגדים, עצם הצורך בבגדים, הוא בא מהבגידה והמעילה הגדולה של אדם הראשון בחטא עץ הדעת שבגד ומעל בבוראו. ביסוד הבריאה, והיו האדם ואשתו עירומים ולא התבוששו. לפני חטא בעולם, הרי שלא היה, לא הייתה מציאות של צורך בבגד בכלל, הועיל ולא היה מציאות של שם ערווה, ולא היה התייחסות חיצונית למציאות החיצונית הזו. משום שהכל היה קדוש, בחינת אדם הראשון לפני החטא, זה היה הבחינה שלו. המודעות שלו הייתה מודעות נשמתית מוחלטת, והגוף היה הלבוש. הגוף עצמו, כפי שאומר הפסוק בספר איוב, בפרק י' אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני, אומר אדם הראשון. הבורא הלביש את אדם הראשון באור ובשר, ושוחח אותו בעצמות וגידים. אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. כלומר, אני, זה ברור, רוח, נפש, נשמה, חיה יחידה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. האדם עץ השדה, אבל עץ הפוך. כשהשורשים למעלה, תחת כיסא הכבוד, ולמטה המערכת שנקראת רוח ונפש. הנשמה כבר מעל, מי מדבר על החיה והיחידה, עד יחידו ליחדוך, המציאות האמיתית של קומת אדם. זה האדם, והיה ברור לאדם וחווה, שהיו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, שמציאותם היא מציאות רוחנית עליונה, שחצובה תחת כיסא הכבוד, והלבוש שעוטף אותם, הוא בעצם הגוף הזה. הגוף הזה היה גוף מזוכח, גוף מכבד, גוף שאין בו שייכות למציאות של ערווה, והיה אפשר לברך מולו, וללמוד תורה איתו, וכך היה, עד שחטא בחטא אדם הראשון, מציאותו הייתה קרובה לבורא העולם ברמה העליונה ביותר, עד שבאה הבגידה הגדולה. עד שהגיעה המעילה הגדולה, שאשתו חווה פיתתה אותו, יעץ יפה להשכיל, ונחמד למראה, וטוב וכולי וכולי, והמראה החיצוני פיתה. ואז זה ניצח את צו השם, ואז נכנס הרע בתוך הטוב, את שדה הטוב הרע, ערבוב, לא היה ברור כמו אמת ושקר, אחד ועוד אחד שתיים, אמת, אחד ועוד אחד שלוש, שקר. כך היה ברור עד אז מה טוב ומה רע. מאז התערבב הטוב ברע, נכנס הרע לתוך גופו של האדם, וכפי שנאמר, הנחש היא שיעני, אומרים חז"ל, היא שיעני והאוכל, מלשון מציאות של נישואין. יש כוח רע שנכנס לאדם, והפך להיות חלק אינטגרלי ממנו, ואז כמובן הכל הפך להיות בגדר של מצריך כיסוי, ואם אין כיסוי אסור לברך ולקדש ולעשות שום דבר שבקדושה בצורה הזו. והגוף הזה עכשיו צריך בגד נוסף. הוא צריך כיסוי. הבגד והמעיל מזכירים את אותה בגידה, ולכן אנחנו משתמשים בבגד הזה להזכיר לנו את המציאות המקורית שלנו, שהכל היה מזוכח, הכל היה מתוהר לחלוטין. אני רוצה להביא דוגמה למציאות של היום, עד כמה בגד מהווה תזכורת לאדם, שומר על האדם ומכבד אותו. חז"ל קוראים לבגדים מני מכבדותה. הם מזכירים לו את הצורך להתכבד כפי שהיה במקור לפני החטא הראשון, לפני שהייתה מציאות של מרידה בבורא העולם. ניקח לדוגמה במציאות של היום, הדוגמה לא כך סימפטית, אבל הדוגמה נותנת איזושהי תמונה. שוטר. יש מדים של שוטר. אותו שוטר ייתכן שאלמלא המדים שלו, כשהוא בחיי היום, יום יום, ייתכן שהוא קרימינל אמיתי. פשוט עבריין, אלים, גס רוח. עלול להיות שאותו שוטר, אנחנו חווים את זה לפעמים, לא כולם, אבל יש שוליים די רחבות כאלה, שלצערנו, כשאתה מוריד ממנו את המדים, אז המצב הוא קשה מאוד מבחינת האמות מידה המוסריות שלו. אבל כשהוא לובש מדים, זה מחייב אותו להתנהל אחרת. יש כאלה שלמרות המדים כבר לא מסוגלים להשתלט על החיה הפראית, אבל באופן כללי, הבגדים האלה, כיוון שהם מורים על שייכות לעולם החוק, לשמירה על החוק, ממילא זה מחייב את אותו אדם לא לעבור באדום, למרות שהתמלא אם הוא היה בלי מדים, אולי הוא היה עובר באדום כהולך רגל או משהו כזה, אבל כיוון שהוא מייצג את החוק, זה מייצג קבוצה יותר עליונה ששומרת על החוק, מופקדת על שמירת החוק, ממילא זה מחייב אותו בסטנדרטים התנהגותיים גבוהים יותר. כנ"ל לבושים אחרים, אפילו מעולם הצבאי, יש לבוש מסוים שמשייך את אותו חייל לחיל כזה, לחיל צנחני, לחיל אווירי, וכביכול במושגים שלהם נותן להם איזה מעמד עליון יותר. משפטנים מסוימים מופיעים מול איזשהו מערכת של בית משפט באיזה מין לבוש עליון שיותר גורם להם להיות בעלי מודעות של סדר, של נכבדות, של תרבות דיבור, תרבות ניהול משפט וכדומה. כנ"ל לא נראה את נשיא ארצות הברית הולך עם מכנסיים קצרות וגופייה משום שחם לו כשהוא מקבל את נשיא רוסיה בבית הלבן. יש כללים של לבוש, שהלבוש הזה מתאים ומכבד את אותו מעמד. אני שומע מבני תורה, מבחורים, שאומרים לי בצורה ברורה, אם אני הייתי יוצא לרחוב עם כובע וחליפה, לא הייתי נכשל במה שנכשלתי. אני הייתי במצב שבו אני מייצג את עולם התורה, עולם הישיבות. וכיום, בתקופתנו, עולם הישיבות בא לידי גילוי וביטוי בלבוש חיצוני של מגבע, ציציות בחוץ, כיפה גדולה, פאות לפני או מאחורי האוזן, ואז לא הייתי נעצר ליד אותו מקום, למרות שליבי תוקפי ויצרי תוקפי. משום שאני מתבייש, כוח הבושה הוא מציל ומשליט את השכל על היצר. יש כוח שמשתמשים בו לטובה. כוח הבושה, כפי שאמר לנו רבן יוחנן בן זכאי, ראו שאדם עלול לעבור עבירה בסתר, ובגלוי הוא לא היה עושה את העבירה הזו. למה? הוא מתבייש. לא נעים לו. אז אני מאחל לכם, ברך רבן יוחנן בן זכאי את התלמידים שלו רגע לפני שהוא עלה לעולם הנצח, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שמפחדים מאדם, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. בהתחלה התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי נעלבו מזה. הם חשבו, מה? זה מה שאתה אוחז מאיתנו, רבי? שאנחנו נפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שמבחדים מהשוטר, מהמשגיח, מהראש ישיבה, מאנשים שהסתכלו. ואז הוא אמר להם, זה ממש לא דרגה נמוכה, זה דרגה מאוד גבוהה. להמחיש לעצמכם את השיוויתי השם לנגדי תמיד, ובכל מקום שאתם נמצאים בקצה העולם, ובקצה העולם שאין שום יהודי שם, בקצה ברזיל, או באיזה בית חולים בקצה העולם, או באיזה תחנת משטרה, או בטיול שנקלטתם לאיזה מקום, יש בורא, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, שיהיה לכם יראת שמיים, ויראה אותיות ראייה, שתהיה לכם ראיית שמיים כאילו אתם רואים את הציבור, ומה שאתם לא עושים מול ציבור, לא תעשו גם בחדרי חדרים. זה יראת שמיים שאני מאחל לכם, זה מברך רבן יוחנן בן זכאי, מנהיג העם היהודי, ראש וראשון לכל התנאים, המנהיג של עם ישראל בחורבן בית שני, את התלמידים שלו רגע לפני שהוא עובר מהפרוסדור לטרקלין, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אומר לי הבחור הזה, אם אני הייתי יוצא מהישיבה, לא כמו שחלק נוהגים היום לצערנו במסגרת הדרדור המדרדר, שיוצאים בלי כובעים, הוא בא לחתונה בלי, אמר לי אחד מראשי הישיבות, הוא היה בשוק, ירדו מאוטובוסים בלי כובעים לחתונה, מה זה? זה כבד לנו, איפה נשים את זה בחתונה? שמעת? כך מדרדר העסק. מה שלא עלה על דעת של בן ישיבה מינימלי, לצאת בלי המדים שמשייכים אותו לקבוצת העילית בעולם, קבוצת בני התורה, המסולאים בפז, אותם אלה שהם עילית של עילית של הצמרת של הבריאה, הוא מתבייש להיות שייך לקבוצה הזו. הוא מופיע עם כיפה או כיפונת, עם בלורית, או בצורה מסוימת, וככה הוא מופיע באירועים, אין את השייכות המגזרית ששומרת עלינו. זה בדיוק כמו הנושא של הטלפונים, אני מתנצל שאני עובר רגע לנושא הזה, שבדיוק על זה הרפורמים באים ורוצים להילחם בנו, במגן האחרון של הציבוריות שלנו, הם אומרים למה שהמספר טלפון יהווה תו זיהוי לשיוך מגזרי. כלומר, הם מבינים ש-05041 הוא בעצם אומר, אני מכריז קבל עם ועולם, אני מאמין בהשם יתברך, שומע בכל גדולי הדור, ושייך לקבוצה המוגנת שאין כלפי החדירה של מאות אלפי מחבלים רוחניים שרוצים לחדור לטלפון שלי. אז אם כל הציבור היה ממש לא 70% או 60% כמו היום, אלא 100% כמו 100% של חרדים שלא מכניסים טלוויזיה הביתה וזה סימן היכר, זה תעודת זהות של יהודי חרדי, אם 100% היו מחזיקים טלפון כשר של 05041, היינו חוסכים אלפי נושרות. למה? הבושה, מספר לא כשר, סימן שאתה רוצה שטויות, ולא נעים לו. אז מתוך הבושה הייתה השלטה של השכל על הרגש, זה לא צביעות, זה ממש לא צביעות. זה פשוט כלי כדי להשליט את הרעיונות, את העקרונות, את האידיאולוגיה שלי, על היצרים שלי. כנ"ל אומר לי אותו בחור, וזה מה שרוצים הרפורמים, שלא יהיה מספר כשר כזיהוי, ויהיה אפשר לנייד מספר כשר לאייפונים, ואז גמרנו, אין מחסום. ויצרים כמובן יש לכולם, תמיד היצר זוכה ברוב מוחלט של 200 מנדטים, זה ברור, מי לא רוצה. אשר על כן הלבוש הזה הוא בעצם לבוש שאומר לי אותו בחור, וכנ"ל בת, שבת אומרת לבוש צנוע, זה כמו שכפץ, זה הודעה לציבור, אני שייכת למגזר שמור, אני שייכת בכלל לסוג בנות הרבה יותר שמור וצנוע ומכובד, לעומת זה לבוש עדכני, לבוש שהוא תמיד מחכה את מה שהולך בחוץ ומייבים אותו לכאן דרך כל מיני יבואנים, זה משדר, לא, אני פתוחה לכל מיני גורמים זרים, אני שייכת למערכת אירופאית, מערכת אנגליה, מערכת אמריקאית. הכלי החיצוני הזה הוא שידור, הוא הגנה, הוא שכפץ. הבחור הזה אומר, אני באתי עם כיפה וחולצה, יצרי תקפני ולא יכלתי לעמוד בלחץ, וזה לא כל כך ביש, כיוון שיש גם כאלה. רבותיי, עלינו להחזיר את ועשו בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. הבגדים שומרים עלינו, ולכן עם ישראל נגאל ממצרים, משום שלא שינו את לבושם. היה להם את הלבוש המסורתי של ההשתייכות לאברהם, יצחק ויעקב, והלבוש הזה שייך אותם לקבוצה עילית, קבוצה נפרדת, קבוצה שמוגנת באמצעות תיבת נוח לשייכות מגזרית שיש לה ערכים וסולם עקרונות שונה לחלוטין. והמערכת הזאת חופפת עלינו, חושקת אותנו, חובקת אותנו, ויוצרת לנו נכבדות של הבנה, אני שייך למשהו אחר. אני מתקן את הבגידה ואת המעילה שהייתה בזמן אדם הראשון. אני מכבד את עצמי ומסתיר את גופי. גופי לצערנו כתוצאה מחטא עץ הדעת הפך להיות מציאות של ערווה ואסור לברך מולה. אני כרגע מכבד את עצמי ומסתיר את הגוף הזה. בגדים לידיעת לזיכרון הציבור או לתזכורת לכל אחד ואחת לא נועדו להבליט גוף. בגד נועד להחביא גוף, להצניע אותו. זה תזכורת לכל בת שתזכור לפני שהיא הולכת לרכוש בגד. היא לא הולכת לשם כדי למצוא כלי להשוויץ עם עצמה ולהתפאר ולהתנסה, אלא להחביא את הגוף, להצניע אותו. וזה בעצם הכבוד האמיתי שלנו. אנחנו מזכירים את מציאותנו האמיתית, שהיא מציאות רוחנית, עליונה, נשמתית. והבגדים האלה שומרים עלינו, משייכים אותנו למגזר העילי ביותר, מגזר הצמרת של העולם, משום שאנחנו נבחרנו על ידי בורא העולם להיות ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה. ייתן השם שנצליח ליישם את הדברים, להיות ברמה גבוהה רוחנית, להיות אור לגויים ולקדש שם שמיים בכל, בכל הליכותינו. פורים שמח והרבה הרבה התרוממות וגובה רוחני עם שמחת אמת.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.